הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
אנחנו פה אחרי שהיינו פה באותה שעה גם אתמול בתוכנית של ידידינו הרב אבי רוזן, והיום אנחנו בתוכנית רגילה שעתיים שאלות ושוב שאלות ולא הצהרות ולא שיחות עם מאזינים. זאת הייתה התוכנית הקודמת, ואני רוצה לספר לידידינו המאזינים שהספר החדש מחשבות והשקפות על פרשיות התורה וחברו מחשבות והשקפות על מועדים ואקטואליה, שני כרכים, כבר מודפס, ובעזרת השם עד שבוע הבא הוא יצא מהכריכייה. שבוע הבא אני מקווה שיהיה האות הזה והספר הזה כבר יתחיל להיות מופץ בחנויות ובכלל. אז זהו, ספרים חדשים ברוך השם, ונזכה להרבות תורה בכל הדרכים. מספר הטלפון שלנו 03-593-93-93 לפני כן. אין המשפטים אשר תשים לפניהם, מיד אחרי סיום פרשת יתרו. פרשת יתרו מסתיימת באיסור לעלות במעלות על המזבח, ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. ונאמר במסכת סנדרין דף זין עמוד ב', מניין לדיין שלא יפסה על ראשי עם קודש, על ראשי עם קדוש אולי, שנאמר לא תעלה במעלות, וסמך לי ואלה המשפטים. כלומר, פרומקייט לא על ראשם של אחרים ולא על ראש אחרים, גם אם הוא ממהר למשפט, או גם אם הכהן ממהר למזבח. כשאברהם אבינו בימי חוליו מקדם פני אורחיו, הוא מכניס אותם, הוא מארח אותם ביד רחבה, הוא לוקח במו ידיו, למרות זקנותו ולמרות מחלתו, יום השלישי למילה, הוא לוקח במו ידיו בן בקר רך וטוב, הוא ממהר לעשות אותו, להגישו לפניהם. אמרו חז"ל, לא בן בקר אחד, אלא שלושה בני בקר, כדי לשלוף מהשחוטים את לשונותיהם, וזאת מתוך רצונו לתת לאורחים את המיטב, ובשפע גדול. לעומת זאת, כשהגיע הדבר לאבק עבודה זרה שברגליהם, הסתפק אברהם במעט מים, שנאמר יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם. האם לא היינו מצפים שיביא חביות גדולות מלאות מים לצורך אבק עבודה זרה, לצורך קדוש כזה? כשמדובר בסעודה, שפע כזה, וכשמדובר בניקוי אבק עבודה זרה, מסתפק אברהם במעט מים? אמר רבי ישראל מסלנט, את הבשר הכין אברהם בעצמו, ולכן הוא עשה זאת בשפע רב, בלי להתחשב במאמץ ובהשקעה. כשמדובר היה במים, נאמר יוקח נע, ואומר רש"י על ידי שליח, כיוון שהשליח הוא זה שטרח להביא את המים, ביקש ממנו אברהם את המינימום הנדרש, הגם שמטרת המים הייתה לשטוף עבודה זרה. פרומקייט, כאמור, לא על חשבון אחרים. ואם נשאל למה אם כך שלח אברהם שליח להביא את המים ולא הביאם בעצמו, כמו שאת בן הבקר לקח בעצמו ועשהו, הרי לו היה מביא בעצמו את המים, יכול היה להביא מים רבים כמתבקש. בכלם, היה לכל אחד מבאי בית המדרש תפקיד הקשור להחזקת בית השם. אחד היה ממונה על ספרים, אחד היה ממונה על ניקוי הרצפה, אחד על האור, ואוי לו למי שהעז לבצע תפקיד, לא. כיוון שאחד מתפקידי אותו שליח היה להביא מים, לא עלה בדעתו של אברהם ליטול ממנו את המצווה, הגם שהמחיר היה שהיה עליו להסתפק במעט מים. כי, כבר אמרנו, פרומקייט, לא על חשבון אחרים. ככל שאדם גדול יותר, עד כימונה לדיין בישראל, וככל שתפקידו חשוב יותר, עד שממהרו אל המזבח, כך צריך לא לדרוש על ראשי עם קודש, ולזכור שבכל מקרה, פרומקייט לא על חשבון אחרים. מספר הטלפון שלו 03-593-93. בהמשך לדברינו, סיפר ידידי רב פסח קרון, כשהזדמן רב שולם שבדרון בהיותו בניו יורק בשליחות החינוך העצמאי לבית משפחת קרון לליל הסדר, כיבדו אותו לערוך, כמובן כיבדו אותו לערוך את הסדר, כשסביב השולחן מסיבים האלמנה וילדיה, כולל הבן הבכור, הרב פסח קרון, שהיה אז כבן 20. הסדר נמשך ונמשך, ורפסח רואה שזמן אכילת אפיקומן עומד לחלוף. הוא ניסה להאיץ את המהלך הסדר, כי הוא ידע כמה רב שולם מקפיד על זמנים בכלל ועל אכילת אפיקומן לפני חצות בפרט, ורב שולם הרגיע אותו ואמר לו, הנח, עבר חצות, ואז זה ליל הסדר הראשון והיחיד בחייו של רב שולם בו הוא אכל אפיקומן אחרי חצות. למוחר ניגש הבחור בין ה-20 לרב שולם, כולו נבוך ומתנצל, ואמר, בגללנו הרב לא קיים את מנהגו לאכול אפיקומן אחר חצות. אמר לו רב שולם, תקשיב, אכילת אפיקומן לפני חצות זה דבר חשוב, אבל הוא מנהג, ולהרנין לב האלמנה הזה מדאורייתא. אמא שלך כל השנה מחכה שיבוא ילדים, כל אחד עם מה שהוא יכין. האם נכון יהיה לגזול ממנה הנאה הזאת? הוא שאמרנו, פרומקייט, לא על חשבון אחרים. 03-593-93, ערב טוב.
שלום הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול, התחלתי ללמוד פרקי אבות עם בן אדם שמתחזק, ובעצם בכל משנה אנחנו רואים דברים שלא כל כך, לא יודע איך להסביר לו. לדוגמה, אנחנו לומדים, אל תתחבר, הרחק משכן רע. הוא אומר לי, איך אני אתרחק משכן רע? אני גר בשכונה חילונית. אחרי זה ממשיכים עוד משנה, אל תעש עצמך כרוכי הדיינים. הוא אומר, אבל רגע, אני לומד להיות עורך דין. וכן על זה הדרך, הוא אומר, יהי בית ועד לחכמים. הוא אומר, איזה חכמים? אני אזמין אליי הביתה. אז כאילו, אני גם רוצה תשובות לשאלות שלו, אבל איזה ספר, או איך אפשר בעצם ללמוד בצורה שזה יהיה לו אקטואלי גם להיום? כאילו, הדברים שהוא קורא שם לא מסתדרים לו במציאות של החיים.
אני אמליץ על שני ספרים שמתאימים לאנשים האלה. לפני שניגע בנקודות שאתה אמרת, קודם כל יש ספר של הרב גרילק על פרקי אבות, אינני זוכר בדיוק את שמו, ואם מישהו מהמאזינים יודע את השם ויעלה ויגיד תהיה בזה ברכה. הספר של הרב גרילק על פרקי אבות, אמנם זה לא על כל פרקי אבות ולא על כל משנה, אבל הוא נותן כיוון בהרבה משניות. הספר השני שאני ממליץ זה ספרו של הפרופסור הרב אברהם אבא ויינגורט, שגם את שם הספר הזה אני לא בדיוק זוכר, אבל זה גם כן משהו עם אבות. אז בכל אופן המחבר הזה מספיק לבקש ולחפש בחנויות ספרים, ספר של הרב פרופסור אברהם אייבי ויינגורט על פרקי אבות, ושל הרב גרילק. עכשיו לגבי מה שהוא אמר, המשנה באה ואומרת לנו עצות, אלה לא מצוות, זה לא הוראות כמו לא תגנוב, לא תרצח, אלה עצות טובות מה שקראנו. עכשיו, כמובן שכל דבר צריך לעשות בהתאם לזמן ולמקום. אדם, עצם העובדה שתהיה מול עיניו של האדם המשנה, הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע, אם יש לו באמת שכן רע, זה שאדם גר במקום חילוני, זה לא בהכרח שהשכנים שלו הם רעים. מישהו בא לב שמחה ואמר לו שמציעים לו לקנות דירה על יד בית קברות, אז אמר לו, יהיה לך שכנים שקטים, זה בסדר. לא כל שכן שהוא בבחינה כזו אחרת של תינוק שנשבע הוא בגדר שהשכן רע. השכן הרע הוא שכן שמציק לי, או שכן שעלול להסיט אותי ולקלקל אותי. לא כל אדם שהוא לא דתי, אבל הוא מסתגר בדלת עמותיו, הוא מתנהג בצורה תרבותית, הוא בהכרח בגדרים האלה. אבל גם אם כן, עצם העובדה שזה עומד מול עיניי, אני אשתדל לא להתקרב יותר מהמינימום המתבקש. וכן הלאה. היא ביתך בדבד לחכמים, אז לא כל אחד יכול להרשות לעצמו שיהיה ביתו בדבד לחכמים, או שהוא לא מכיר חכמים, או שבני ביתו לא מקבלים את זה, אבל בכל אופן, ההצעה הזאת היא הצעה נכונה וטובה. כמובן שיש עוד הרבה דברים שקורים בדרך כדי שאפשר יהיה ליישם אותה. וכן הלאה.
ואל תעשה עצמך כעורכי הדיינים?
אל תעשה עצמך כעורכי הדיינים, זה הצעה הכי טובה שיש למי שהולך להיות לעורך דין. כשכתוב, בואו וניקח דוגמה נוספת, מה שחזל אמרו, הטוב שברופאים לגיהנום. מה תגיד לרופא על זה? התשובה היא פשוטה. בדיוק אותו דבר כמו שכשהעמידו את שבט ראובן וגד ונפתלי ודן ואשר וזבולון על הר עיבל ואת שאר השבטים על הר גריזים, ואנחנו יודעים שכל מי שעמד על הר גריזים, הר הברכה, נשאר ממנו במלכות יהודה, וכל השבטים שעמדו על הר עיבל לא ידעו לנו שנשארו מהם במלכות יהודה, והם גלו עם עשרת השבטים. אז מה, זאת הייתה כללה? לא, זאת הייתה אזהרה. תדעו לכם, אתם יותר בסכנה, אתם צריכים להיזהר שבעתיים. אותו דבר, מהי ההשקפה שמובילה את האדם לגיהנום? השקפה חומרנית, מי שרואה רק בחומר את חזות הכל. כל אדם עוסק בחומר, אדם חקלאי, הוא עוסק בתפוח אדמה, אבל כשהוא בא הביתה מסתכל בראי, הוא אומר, אני לא תפוח אדמה. מכונאי, עוסק במכוניות, הוא בא הביתה מסתכל, אומר, אני לא מכונית. עגלון, יש לו סוסים וחמורים. הוא בא הביתה ומסתכל בריא ואומר, אני לא סוס ולא חמור. אבל רופא טוב שעוסק באדם, אבל בחלק החומרי של האדם, בגוף האדם, כשהוא בא הביתה לא יכול להגיד אני לא אדם, ולכן הזהירה התורה, אתה הרופא הטוב נמצא יותר בסכנה, תיזהר יותר. אותו דבר, מתכוונים לאותם עורכי הדיינים שעושים כל מיני קומבינציות וכל מיני מניפולציות של שקר, כשהם יודעים שהלקוח שלהם משקר. מישהו בא פעם לרבי מרימניץ ואמר לו, רבי, יש לי משפט. אמר לו הרבי, אני מברך אותך שהאמת אצל האור. אומר לו, חס ושולם, רק זה חסר לי שהאמת אצל האור, בשביל זה באתי. מי שבאמת יודע שהוא צריך לנקוט בכל מיני תרגילים לא כשרים, שיזהר. זה הכוונה עורכי הדיינים.
שר כוח, תודה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
שלום עליו.
שלום, שלום.
ערב טוב. רציתי לשאול, במה זה ביטוי, שצבור דווקא בתירה ועיר הסומיים בעצם, כאשר הייתי גם הרבה דברים אחרים, שכמובן שלא באותה מידה של רצון, אבל שרציתי בחיים לעשות, ולכאורה המחנה המשותף שמצאתי בין כולם זה עצלות. זאת אומרת, מלבד הצלות, אני לא ראיתי פה איזה משהו אחר שעצר אותי מלהגיע ליעד. לכאורה זה גם השאיפות בתורה, גם השאיפות בכל התקדמות שהיא בעצם. איפה בא לידי ביטוי היצר הרע דווקא של תירה?
איך? לא הבנתי את השאלה.
זאת אומרת, איפה בא לידי ביטוי? המושג, יצר אורי, המושג שזה יצר הרע רבי.
בוא נגיד לך. הצלות נובעת משקיעה עמוקה בחומר. הרוח היא מעבר לזמן ולמקום. הרוח אין שום דבר שעוצר בעדה. מה שמכביד על האדם זה החומר. ברגע שאדם מתמודד ויוצא מהמציאות החומרית שלו, כמובן בדרגה מסוימת, הוא נהיה פחות ופחות עצלן. זה עצמו יצר רע. עצלות זה, 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 זה סוג של יצר רע. אני אתן לך דוגמה. כתוב אצל אחאב, שכשהוא הרג את נבות הישראלי ובא אליהו הנביא והוכיח אותו, וישכב בסק ויעלך את. מתוך שהוא עשה מעשה רע, הוא היה שקוע בנקיפות מצפון אמנם במקרה הזה, אבל הוא הרגיש כבד. אדם שעושה מעשים חומריים מרגיש כבדות. אדם שעושה מעשים רוחניים מרגיש קל. מרגיש התעלות, מרגיש שיש לו. אנחנו ראינו את אותם אלה ששקועים בתורה, שהם ישנים מעט, והם תמיד מלאים חיוניות, וזה העניין.
אוקיי.
בסדר?
יישר כוח הרב, תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
שלום הרב.
שלום, שלום.
שבוע שעבר הרב דיבר על השאלה של למה יש מברכת ברכה שיחסני כסונו. אז אני מסביר שהאישה היא יותר קרובה לרצון השם.
כן.
השאלה היא למה מי זה ככה? לכאורה זה הפוך, הרי האישה הניחתיה את אדם הראשון.
האישה מה?
האישה, היא עשה את החטא בדם הראשון, היא מייחתיה אותו.
למה זה קשור?
היא בעצם גרמה פה, לא, היא בעצם גרמה לכל המצב שחמצים בו היום.
למה זה קשור? כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זה שאתה רואה אדם חוטא, זה לא אומר שהוא פחות. זה אומר שהוא נכשל. אז זה שהאישה החטיאה, זה לא שהייתה חייבת להחטיא. זאת לא הייתה גזרה, זה הייתה בחירה. אז זה שהיצר פנה אליה, אולי זה מוכיח רק הפוך. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אבל מה שאני אמרתי, זה מהר"ל שאומר, וזה גם הגיוני, כי אם מחייבים אדם פחות אמצעים, פירוש דבר שהוא יותר קרוב למטרה. אומר מהר"ל, אישה יותר קרובה לשענן ולהשקט, שזה עולם הבא, מאשר האיש. זה שהיא החטיאה, וזה שנחש פנה אליה, זה יכול להיות ראיה הפוכה. כמו שזה יכול להיות ראיה, כמו שאתה אומר. אבל אחרא ודאי שאין כאן.
אפשר שאלה?
כן, בבקשה.
כתוב שבמעמד הר סיני, במתן תורה, זה קדוש ברוך הוא חיזר על אומות העולם, ושאלו אותם, הם עושים כבד התורה. מה היה קורה אם אומות העולם היו אומרים כן? אז עם ישראל לא מקבל את התורה?
זה לא היה קורה. כל החזר, קודם כל לא היה אירוע כזה. הקדוש ברוך הוא לא התגלה לשום אומה למסור לה את התורה. זה קרה בשורשי הבריאה, זה קרה עם השרים של אומות העולם, זה לא קרה בעולם הזה, וזה כתוב מפורש בתורה שזה לא קרה. כמו שכתוב בדברים פרק ד', שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו, השמע עם כל אלוקים מדבר מתוך האש. אז לא היה מעמד כזה לאומות העולם. ממילא אם לא היה מעמד כזה, אז זה כבר לא היה הוגן, אם באמת הייתה הכוונה לתת להם את התורה. דבר שני, כתוב בראשית ברא בשביל ישראל שנקראו ראשית. אז זה כבר, עם ישראל נבחר כבר אז. דבר רביעי, זה נראה כמו מכרז מוטה. הרי אפילו בלכות גיור לא נאמר שצריך להגיד לגר שרוצים לדחות אותו, כשאומרים לו את מקצת מן המצוות, את המצוות שהכי קשה לו לקבל. הקדוש ברוך הוא אמר לכל אחד מהעמים את המצווה שהכי קשה היה להם לקבל. לבני עמון הוא אמר לו תנאף, אמרו אנחנו בנו מדבר כזה. לבני ישמעאל אמר להם לא תגנוב, אמרו לו איך אנחנו יכולים, הרי ישמעאל לא הולך דלת עמוד בלי נטילת ידיים. כל עצמו של אבינו ליסטים היה. לבני עשיו אמר להם לא תרצח, הוא אמר פתאום, הרי אנחנו מכינים כל מיני תוכניות מגירה של תאי גזים והכל, כי כתוב על חרבך תחיה, לא מתאים לנו. איך אפשר ככה לבוא ולהגיד שזאת הייתה הצעה הוגנת? התשובה היא שאומות העולם הפסידו את התורה בזה שהם אמרו מה כתיב בה. כי גם אם הם היו אומרים אנחנו רוצים, זה לא בגלל שהם רצו לקבל תורה, אלא בגלל שזה היה נראה להם מתאים להם, זה היה נראה להם משתלם להם. רק עם ישראל שהיה מוכן לקבל את התורה בלי תנאים, בלי לשמוע מראש, הם אלה שקיבלו תורה בתור תורת השם. אלא מה? צריך היה להראות לאומות העולם שבאמת זה לא מתאים להם. כל המדרש הזה בא להראות שהתורה לא תפורה לפי מידותיהם. היא לא תפורה לעשיו כי על חרבך תחיה, היא לא תפורה לפי מידותיו של ישמעאל כי לא תגנוב, היא לא תפורה לפי מידותיו של בני עמון כי לא תנאף, חוץ מזה שלא תגנוב, לא תנאף, ולא תרצח, הם משבע מצוות בני נוח. אז הקדוש ברוך הוא פשוט הראה להם שאתם את שבע מצוות בני נוח לא קיימתם, אתם ודאי לא שייכים לתורה. ברוכים תהיו. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. בואו נחזור עוד פעם ללא תעלה במעלות על מזבחי. לא תעלה במעלות, צריך לעלות בכבש. מה העניין? מה ההבדל בין אם מטפסים במדרגות לבין אם עולים בכבש. כשאדם מטפס במדרגות, אז כל מדרגה עומדת בפני עצמה, והיא בסך הכל הדום למדרגה הבאה. היא לא קשורה, כל מדרגה לא קשורה למדרגה הקודמת. אדם יכול לעלות במדרגות, להיות במדרגה העליונה, ולשכוח את כל המדרגות שקודם. כלומר זאת, כבש הוא דבר אחד, מההתחלה ועד הסוף. זה מה שיכול לקרות, עלול לקרות כשהוא עולה במדרגות. הוא עלול להגיע למדרגה העליונה, אבל לא להביא איתו את כל הדרגות הקודמות שהביאו אותו הלום. אומרת התורה, לא, לא כך עולים במדרגות. כשעולים על המזבח, יש לעלות בכבש. כשכל צעד מתווסף לזה שלפניו, אבל לא מחליף אותו. אז, בעלייה בסגנון כזה, הוא מגיע אל הקודש וכל דרגותיו עמו, וכל מידותיו מעטרות את אישיותו. לעומת זאת, מי שעולה במדרגות, הוא מניח אחריו את הדרגות של רכש כבר, והן לא משמשות אותו, אלא כאדום, כאדום לרגלי המדרגה אליה הוא שואף, הוא עלול למצוא את עצמו ניצב במדרגה גבוהה, אבל ריק מכל התוכן הנדרש, ומהר מאוד מתגלית ריקנותו. וזה מה שאומרת התורה, על דרך המליצה, לא תעלה במעלות על מזבחי. כשאתה עולה בהר השם, לא תעלה במעלות, אשר לא תגלה ערוותך עליו. אתה עלול להתגלות בריקנותך. אתה צריך לעלות בכבש, להביא איתך את כל דרגותיך, את כל מעלותיך, ואז תהיה יחידה אחת של אדם הראוי לעמוד מול המזבח. ערב טוב. ערב טוב.
אני מתקשר שאני פדים, ותמיד תענו לשמוע את הרב.
תודה רבה.
יש לי שתי שאלות.
כן.
קודם כל, מה הפשט של כל הגדול וחזרו יצרו גדול ממנו? זאת אומרת, האם אפשר לדמיין שלגדולי הדור היו יצרים שונים כמו ושאני נחמים בזה, קשה לי להאמין שאני נחמים עוד בעוד אותם יצרים כמו אנשים שיש להם יצרים שפלים. זה לא עולה כל כך על דעת, זאת אומרת, אני רוצה להבין את זה.
לא רק שזה לא עולה על הדעת, המציאות מוכיחה שזה לא כך. לא, שמענו אצל שאר עמים. הנצרות למשל, כשמדברת על הגדולים שלה במרכאות, החל מאלה שמופיעים ממש ממש בכתבים הראשונים, דרך כל ההיסטוריה, תמיד יש להם סיפורים על כל מיני פיתויים שהם פותו ועמדו בזה ונאבקו בזה וכן הצליחו ולא הצליחו. אצלנו אין סיפורים כאלה. אצלנו אין סיפורים כאלה. לא ראינו אצל גדולי ישראל לא יצר של ממונות, ולא יצר של חומרניות כזו או אחרת, ממש לא. פשטות, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. לכל אדם יש את היצר שלו שנמצא אצלו בנקודת הבחירה. אנחנו, למשל, לא חושבים שאנחנו נקבל איזה גן עדן על זה שלא רצחנו. למרות שלא רצחנו. כי לא היה לנו יצר לרצוח. כי נקודת הבחירה שלנו מאז ומעולם הייתה במקום אחר. ושם אנחנו נשפט. ושם יוכרע האם היינו בני אדם העומדים בניסיון או לא. וככל שאדם גדול, יצרו גדול ממנו. היצר שלו, כלומר נקודת הבחירה שלו, היא גבוהה יותר וגדולה יותר. כמו שאומרים על החזוני שהוא היה אדם גדול. מה זה אדם גדול? פיל זה חיה גדולה. החזוני שהוא אדם גדול. אז מה הכוונה שהוא יותר גדול מהפיל? לא. גדלות זה לא רק גדלות פיזית. גדלות זה גדלות רוחנית. היצר של האדם הגדול הוא יצר גדול. היצר גדול. והוא בא ממנו. ממנו זה לאו דווקא יותר גדול ממה שהוא. היצר הוא ממנו. הוא מהסוג שלו, מהמקום שלו, מהאישיות שלו. מה שמדבר אליו, מה שיכול לפתות אותו. אבל ודאי שאין הפשט הוא שהאנשים הללו יש להם תאוות יותר גדולות מאשר של אנשים פשוט, תאוות פחותות יותר גדולות מאשר לאנשים פחותים. מה השאלה השנייה?
השאלה השנייה, זאת אומרת, טוב, אנחנו חייבים לגמול חסד וכל הדברים האלה, אבל אני שואל, בן אדם שגומלים איתו חסד, והוא ממש כפוי טובה כל הזמן, האם צריכים להגיד, לוותר על זה ולהמשיך, או להגיד, טוב, הוא כפוי טובה, והיות שהוא כפוי טובה, קשה לי לעמוד עוד ולעשות לו חסד. זאת אומרת, עד איכן, זאת אומרת, הוא חסד כלפי הזולת, ואם יש גבול לזה, או...
יש איזה, קודם כל לגבי כפויי טובה, יש בחינוך על מצוות כיבוד אבי, מצווה למד ג' כותב החינוך שראוי לו לאדם שיקיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה, ולא יהיה נבל ומתנקר וכפוי טובה, שזו מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלוקים ואנשים. עכשיו, יש הלכה מפורשת בתורה, כשאדם רואה את שור אחיו או את חמורו, כי תראה חמור אחיך, חמור אחיך רובץ תחת מסעו, עזוב, תעזוב אמו. אומרים חזל בגמרא בבב מציאה, מה זה אמו? אמו אומר לך, תשמע, עליך מצווה לפרוק, תפרוק לבד, אתה לא צריך לפרוק, אתה פשוט לא צריך לפרוק. כלומר, המצווה היא לעזור. המצווה היא לא לתת לשני לנצל. אם רואים שהשני מנצל את העובדה שלי, שלי יש מצווה, אין מצווה. זה הלכה מפורשת, גמרא מפורשת. פסוקים מפורשים, בעזוב תעזוב עמו.
כן, אז לכן, אם אני
גובל
חסד, עם הזולת, והזולת מתחצה וכל הדברים מתחצה ולא מתנהג איתי בצורה יפה, אז אין...
תראה, אני לא אומר את זה בצורה גורפת. אם מדובר באדם מסכן, שהדברים שעושה נובעים מכל מיני קשיים בחיים, ואז צריך לרחם עליו, אבל אם מדובר באנשים שמידותיהם רעות, וזה נובע מרוע לב ומנצלנות, אין מקום, כתוב פה בגמרא, אין מקום לנצל, לתת לאדם לנצל את העובדה שעליי יש מוטלת מצווה, ולשחות ממני ולנצל אותי ולהיפטר מחובותיו הוא.
הבנתי. תודה, תודה רבה, תודה.
בבקשה.
ממש תענוג. כל טוב.
כל טוב, בבקשה, כל טוב. ערב טוב. ערב טוב.
הלו.
שלום, שלום, ערב טוב.
הרב, שומע אותי?
שומע בהחלט.
הרב, רציתי לשאול לגבי לשון הרע. הרי יש איסור קבלת לשון הרע. עכשיו, מה קורה אם, עכשיו, אחד בגדולי הדור לצורך העניין, הוא בא ואומר איזה משהו על, 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 על רב פלוני לצורך העניין, או לצורך העניין להתרחק בפסקים שלו, יש לו איזה משהו מסוים. עכשיו, זה דבר אולי שהוא, אי אפשר לברר אותו כעובדה ודאית. כן? לצורך העניין, מה שאז היה עם רבנו יונה והרמב״ם, שרבנו החלק על הרמב״ם. עכשיו, אני שומע דבר כזה מהרב, האם אני צריך לחשוש? אין בעיה לחשוש, אבל האם אני צריך לקבל, האם אני מותר לי לקבל את זה כאמת גמורה?
תראה, זה ברור שברגע שמדובר באדם שהוא בחזקת כשר עד כדי גדול בתורה, יש להניח שמה שהוא אמר נעשה כהלכה, כי את הלכות לשון הרע הוא ודאי יודע לא פחות טוב ממני. מצד שני, עומד אדם שגם הוא בחזקת כשר. אמרת, הרמב״ם רבינו יונה, אתה יכול לקחת את הרמב״ם ואת הרייבד, כן? שהרייבד מדבר בחריפות רבה הרבה פעם על הרמב״ם, והרמב״ן מדבר במקומות רבים בחריפות רבה על הרמב״ם, וזה הסגנון. האם אני יכול לקבוע בליבי שצד זה צודק או צד זה צודק? לא נראה לי. אבל לא כל כך בגלל איסור קבלת לשון הרע, כי ודאי לא היה פה לשון הרע. כי ודאי שכשהוא אמר את זה, הוא ידע את גדרי לשון הרע. פשוט, אני לא אמור לתפוס צד. אלא מה? אם אני תלמידו של אחד מהם, ויש פה שאלות אם נפקמין ההלכה למעשה, בהלכה למעשה אני אנהג כמו אותו אחד שהוא רבי. האם אני צריך לקבוע בליבי שהצד השני טועה או משקר, כמו שנאמר על ידי הצד הראשון? אף אחד לא בדרש ממני את זה. זה לא כלול בכלל הסלך הרב. לא מינו אותי להיות חייל, אף אחד לא מינה אותי להיות חייל שלו. אז בהלוך אלה מעשה אני ודאי צריך ללכת אחרי רבי. ולעניין קבלת הדברים, לא בגלל קבלה, איסור קבלת לשון הרע, כי זה ודאי חזקה שזה לא לשון הרע, אם הוא אמר את זה. אלא פשוט בגלל שלמה אני צריך לקבוע עמדה כשיש לי פה שני צדדים. אני צריך לקבוע עמדה הלכה למעשה. וזה יש כל מיני כללי הוראה. בכללי הוראה, איך נוהגים כשיש מחלוקת, איך נוהגים כשיש לי רב, מתי אומרים עשה לך רב, מתי נהר הנהר או פשטי, מתי זה טועה בדבר משנה. כל הדברים הללו הם הלכות מאוד מאוד מורכבות ומסובכות, ויש על זה הרבה מאוד דיבורים ודיונים, כפי שמובא בספר שיצא לאחרונה, שנקרא נתיבות הוראה.
אוקיי, אז אם הרב אומר לצורך העניין, אם קיבלתי עכשיו את זה, בתור אמת גמור, יכול להיות שעבר כאן איסור קבלת לשון הרע? כי הוא יכול לפי החפץ חיים, גם אם אדם אומר לי לשון הרע לתועלת, ואפילו התקיימו כל שבעת התנאים והכל, אני, כל עוד לא התברר הדבר לעמיתו, אם קיבלתי את זה בקבלה גמורה, אני יכול לחשוש, אבל אם קיבלתי את זה בקבלה גמורה, אז בעצם עברתי על איסור קבלת לשון הרע. אפילו שהרב עשה התנאים והכל, הוא ודאי לא...
יכול להיות, הוא שאמרנו, יכול להיות שכן. מכל מקום, אני ודאי לא אמור לקבוע בליבי את הדברים כאמת מוחלטת, גם אם מדובר בדברים שיש להם השלכות הלכה למעשה, ואני הולך אחרי רבי.
בסדר גמור, הרב. תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב, הרב שומע?
שומע.
כן, שלום הרב. אני מנסה להבין את מה הפשט באור החיים הקדוש. הוא כותב, אם היו בני אדם מכירים את מתיקות ואהבות התורה, היו משתגעים ומתלהזים אחריה. אז אני לא מבין את דברי האור החיים. זאת אומרת, הוא אומר שעדיף שלא היו מבינים כדי לא להשתגע.
מי אמר את זה? למה הוא אמר את זה?
ממש.
ממש לא אמר את זה.
אני לא מבין.
מי אמר שזה רע להשתגע? כתוב שכשראו, כתוב הנביא, שכשראו את הנביא מתנבא, אז קראו לו משוגע. משוגע זה לאו דווקא מילה רע. כינו את הנביא משוגע כשראו אותו מתנבא, כי ככה זה נראה בעיניהם. לזה הוא מתכוון משתגע, זה לא דבר שלילי.
מה זאת אומרת? אז למה באמת אין לנו את האפשרות להבין את זה?
אם היו בן אדם מכירים, הכוונה, הוא לא מתכוון יותר ממה שנשמע בדברים באופן כללי. זו אמירה שבאה להדגיש לנו, בדיוק כמו שאמירה כמו שנשמעת כששרים את זה. זו אמירה שבאה להגיד לנו שבאמת כשאדם נמצא בערבות מתיקות התורה, אז הוא מרגיש רוממות, הוא מרגיש נשגבות, הוא מרגיש שבאהבתה יש גא תמיד. זה מה שנאמר פה.
לא, אין לי.
מה אין?
אז הרב בעצם אומר שמה שהוא מתכוון זה לא באמת, זאת אומרת, זה לא דבר שלילי כביכול.
מדי שלא שלילי. הוא אומר, אם היו בני אדם, בואו נתרגם את זה ככה. אם היו בני אדם באמת מכירים את הערך של התורה ואת הנעימות שלה ואת עריבותה ואת מתיקותה, אז לא היו מבטרים רגע אחד על הלימוד שלה. והיו, כמו שרמח"ל במסילת ישרים אומר, בשער החסידות, שהאוהב הולך ממקום למקום ומנסה להסביר לכולם כמה גדול וחשוב אהובו וכמה כדאי שכולם יאהבו אותו. זה מה שאומר האור החיים.
אוקיי, 100%
של
כוח
הרב. תודה רבה. ערב טוב.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
יש לי שאלה בקשר לביטחון. אם בן אדם בדור הזה מיוחד עובר איזה קצורים ובאופן אוטומטי יורד לביטחון, אז איך מתחזקים בביטחון באשם?
עוד פעם, מה עובר האדם? לא שמעתי מילה.
אם עובר איזה איסורים,
קודם כל, אני לא מקבל את מה שאת אומרת במיוחד בדור הזה. אין בדור הזה שום דבר מיוחד שלא היו בדורות קודמים. דור דור ודורשיו, דור דור וסופריו, דור דור וניסיונותיו, ודור דור והכלים שהקדוש הוא נותן לאנשים לעמוד בניסיונות שהוא נותן לדורו. הקדוש הוא לא נותן לאדם ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. והוא נותן תמיד כלים להתמודד בניסיונות, עם הניסיונות שלו. זה גם כן דיברנו אתמול ברעיון שהיה לנו עם מנכ״ל הרדיו אבי רוזן, שאף אחד לא יגיד שהיצר הרע נולד בדור שלנו בגלל האמצעים הנוראים שהוא משתמש בהם, כי תמיד היה יצר הרע, ותמיד היו בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין, תמיד יש את האמצעים המתאימים להתמודד איתו. אם לבן אדם יש נפילה בביטחון, צריך לבדוק מאיפה הנפילה הזאת מתחילה. כי המילה ביטחון משמעותה ההוצאה לפועל של האמונה. ואמונה זה ההחדרה אל הלב של הידיעה. המסלול הולך ככה. קודם כל, אתה הוראית לדעת כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו. זה היה במעמד הר סיני. ואז מצווה התורה אותנו, וידעת היום, כי השם הוא אלוקים. ואז מצווה אותנו התורה, והשבות האלה לבביך. את הידיעה הזאת, תחדיר אל הלב, וזאת האמונה. כמו שבישעיהו כתוב, למען תדעו ותאמינו לי, ותבינו כי לפני לא נוצר אל ואחרי לא יהיה. איך אפשר להשיב אל הלב מן הידיעה? על זה בא בספר החינוך ואומר, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. ולכן הכוזרי כותב שמי שמקיים את המצוות הוא המאמין. כי הדרך לעבור מן הידיעה שיש אלוקים, שהתורה היא אמת, אל ההחדרה אל הלב שזה האמונה, היא על ידי קיום המצוות. ועכשיו, מה זה הביטחון? כיוון שאדם מאמין ומילא את ליבו עם האמונה הזאת, שאין עוד מלבדו, והכל בידי שמיים, והכל מה שאנחנו עושים פה בהשתדלות, כי כך רצה הקדוש ברוך הוא שנפעל על פי הטבע, אם באמת פתאום נחלש הביטחון שלו בדברים האלה, שיבדוק האם לא נחלשה אמונתו. ואם נחלשה אמונתו, שיבדוק לחזק אותה. והדרך לחזק אותה על ידי דקדוק בקיום המצוות, כי אחרי המעשים נמשכים הלבבות. המבנה הזה הוא מאוד 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 מסודר.
אוקיי, בסדר, תודה. אפשר רק לפרסם קו של יש בשעה 2
קדיש מהכותל, אמרו שזה... אנחנו לא עוסקים בדברים האלה בתוכנית הזאת. תוכנית הזאת זה רק לשאלות ותשובות. תודה רבה. ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב. קודם כל, תודה רבה על התוכניות המחכימות. ממש נהנים מאוד ומחכימים.
ברוכים תהיו.
השאלה שלי כזאת, מה עניין יש להם פה במדינה הזאת? מה עניין שיש להם לניתוחי מתים? אני שואלת את השאלה בעקבות מקרה מזעזע שהיה היום, שילד שפשוט מת, נפטר, ולקחו אותו, והיה שערה גדולה סביב כל זה, כל עורכי דין עם הסקנים, שום דבר לא התייחסו אליהם כאל נייר, ובעקבות זה הגיע עוד אמבולנס אחד עם ילד אחר, ואין, בית משפט עסק כן לנתח את הגופה, ואחר כך הגישו ערעור, ועדיין לא נתנו אישור לשחרר את הגופה לקבורה. מה העניין שלהם? למה, מה הם רוצים? למה זה כל כך כואב לי וקורא אותי לגזרים שאני שומעת את זה? מה העניין שלהם לנתח את הגופה? בשעה שהם יודעים שביהדות זה דבר נורא והיום שחייבים לקבור את המת מיד.
אני לא הדובר שלהם. אני לא יודע למה מצפים שאני אסביר מה העניין שלהם. אני רק יודע, אני לא מכיר את המקרה, ואני לא יודע מי זה ההם, ויש כמה סיבות שבגללם רוצים לנתח גופה. האם זה עומד כנגד, משקל נגד או לא, זה בוודאי שלא אני הוא זה שצריכים את דעתי בכלל. אבל מהזווית ראייה שלהם, אם יש חשש למוות לא טבעי, הם רוצים לברר את זה, כדי למצוא את האמת. יש לפעמים שרוצים פשוט את הגופות למחקרים, ויש לפעמים שרוצים את הגופות לאיברים לצורכי השתלה. הוויכוח חייב להתנהל לא עכשיו. הוא אומר, לא בזמן שיש מקרה. כל הוויכוחים הללו שמנהלים אותם בזמן שיש מקרה, נגררים להיות ויכוחים עם סערת רגשות. את הוויכוחים הללו צריך לנהל ברמה העקרונית, לא ברדיו, לא בתקשורת, ולא סביב משפחות שקורעות תחת הנטל ונאנקות. את הוויכוח צריך לנהל בצורה מסודרת, ברמה התיאורטית, ושכל אחד יביע את דעתו, לא בשעה שיש שמיתנו מוטלים לפנינו. ברגע זה בכלל לא חשוב לנו, לא לך ולא לי, מה מניע אותם. מה זה אכפת מה מניע אותם? לנו מעניין מה מניע אותנו, ובאיזה כלים אנחנו יכולים לבוא ולהביא לידי יישום את מה שגדולי תורה פוסקי הלכה אומרים במקרה הספציפי הזה, כנראה ששאלו ואמרו שצריך לעשות.
ועם כל זה ידוע שהרב
אומר
שאין
לתמוך
בגופות שלא טבעיות, מתפללים בעיקר לחרדים, ו...
אני לא חושב שזה ידוע. ממש לא ידוע. מאיפה אנחנו יודעים מה קורה... אני לא מבין. מאיפה אני יודע מה קורה במקומות אחרים? ההפך. במקומות אחרים, אנשים חותמים על שטר של עדי, ומצווים את גופם למדע, ומצווים את גופם לשרפה, ולא אכפת להם. אז ממילא זה קורה באופן טבעי. ואין סביב זה שום סערה. כי זה לא מפריע לאף אחד. למה להגיד שעושים את זה רק לחרדים? כשעושים את זה לחרדים, זה כואב... לחרדים לא צריך לעשות, כי הם מתנגדים לזה. זה מה שצריך לומר. אני לא חושב שיש...
המדינאים והפוליטיקאים החרדים יודעים את זה, אז...
אני לא יודע את זה. ואני לא סובל ממחלת הרדיפה הזאת. אני לא חושב שמישהו רודף דווקא אחריי בגלל שאני חרדי. לא חושב. ודאי לא בדברים רגישים כאלה.
אוקיי, תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
כן, שלום הרב.
שלום וברכה.
לשאול, כתוב כי תקנה עבד עברי, המסבירים שיום התורה מתחילה בעבד עברי, בגלל שגם על, גם על ילד שהוא גנב, הוא שפל, כמו שיש לו כמה ילדים, אבל יש לו ילד מוצלח וילד פחות טוב, אז הוא יותר שם לב על הילד שהוא פחות טוב, כדי לקדוש בחור ישר, בן הראשון רוצה שהוא גונב, דווקא שהוא גונב, שם לב אליו. אבל צד אחד, אז מה, יש בנים יותר טובים, לקדוש בחור פחות שם לב אליהם.
אני לא מבין, אתה הנחת פה הנחה שאני לא מבין אותה. מה זה קשור ילד טוב וילד לא טוב, כן שם לב, לא שם לב? איפה רואים פה ששמים לב לילד הפחות טוב ושלא שם לב לילד היותר טוב? מאיפה זה נלקח?
אני חושב שתורה התחילה בשומר חינם ובדינים יותר... התחילה מדין של עבד עברי.
התורה התחילה מדין של עבד עברי, שזה הרבה רעיונות, והפשוט ביותר הוא שהתורה באה לומר להם, אתם אחרי מעמד הר סיני, אתם חשבתם שאתם כמלאכים, תדעו לכם, עוד יהיה מי, עוד תזדקקו להרבה עבודה כדי להגיע לשם. אני אמרתי על זה משל, שמספרים שאיזה אדם אחד בא לבעל שם טוב, והבעל שם טוב ראה שהוא מאוד מרגיש טוב, עם דרגותיו הגבוהות כביכול. אז הוא אמר לו משל, שפעם אחת, לא הבעל שם טוב, אחד מגדולי ישראל אמר לו משל, שפעם אחת הבעל שם טוב, אמר לעגלון שלו לאסור את הסוסים ולצאת לדרך. וכרגיל, העגלון הניח את המושכות והסוסים התחילו לרוץ ולרוץ 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 ולרוץ, ואז הם עוברים במהירות עצומה ליד הפונדק ששם נהגו לעצור ולאכול. הוא אומר סוס אחד לחברו, תראה, אנחנו לא נעצרים לאכול. וממשיכים לרוץ ולרוץ ולרוץ ולרוץ, ואז עוברים ליד הפונדק שבו נהגו לישון בלילה. אומר לו הסוס לחברו, תראה, אנחנו לא צריכים לישון. ואז הם מרגישים שממש טסים. אומר לו הסוס לחברו, תראה, אנחנו אולי נהיינו מלאכים, אנחנו לא אוכלים, לא ישנים, אנחנו טסים. ואז הם הגיעו למחוז חפצם, והעגלון פתח לפניהם שק חציר, ומתנפלו על שק החציר. אמר לו הסוס השני, אנחנו נשארנו סוסים כמו שהיינו, לא מלאכים, לא בני אדם, שום דבר. אותו דבר, אתם העלו אתכם למרגלות להר סיני, אתם הייתם בנבואה בדרגה מאוד מאוד גבוהה, אבל כדי שבאמת תהיו שם צריך הרבה לעבוד. עדיין אתם במצב שאתם צריכים לחשוש שמא יגיע אדם שגנב ולא היה לו מה לשלם ומחרו בית דין, או משפחה כל כך אומללה שבורה ורצוצה חסרת ערכים שמוכרת את ביתה לעמה, שעזה הגמרא מסכת מגילה דף חף זין אומרת, כל מי שמוכר ספר תורה או מוכר את ביתו לעמה לא רואה סימן ברכה לעולם. כלומר, למרות שהתורה כתבה את הפרשה, התורה לא ממליצה על זה. וזה רק שהתורה נתנה אפשרות להוציא את הילדה מהבית הזה, כי אם מדובר בבית שמוכר את ביתו, כנראה מדובר בבית כזה שכדאי שהילדה לא תהיה שם. באה התורה ואומרת, תדעו לכם, עוד יקראו דברים כאלה. אתם צריכים הרבה לעבוד אחרי מעמד הר סיני. לא נגמרה העבודה.
יפה. זה הפירוש
בקיר. כן, כן.
תודה רבה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
שלום הרב מייקר, שלום.
שלום וברכה.
אני מדבר ידיד נאורים מישיבת חברון, רציתי לשאול את כבוד הרב שאלה.
כן.
בפרשת השבוע כתוב מעניין עבד עברי, אוזן ששמע בהר סיני, כדי בני ישראל עבדים, ומחרת עצמו, לכן ברתה אדונו ודונו במרצע.
כן.
למיטב ידיעתי גם מצוות תפילין ומצוות שבת, גם שומעים דרך האוזן. מדוע שמה לא רוצים את האוזן?
אני מנסה להיזכר. ראיתי השבוע דווקא מישהו שמדבר למה דווקא כאן רוצים את האוזן, זה או רמב"ן או כלי יקר, כי מדומן הכלי יקר מדבר על זה, לא עומד מול עיניי כעת הספר, אני בלי ספרים פה, ומה שאני זוכר, פה מדובר במשהו הרבה יותר מרכזי. כשאדם מוכר את עצמו, הוא קורא דבר מאוד מאוד עצוב. זה האירוע היחיד שבו אדם במו ידיו, או אם זה מחרו בית דין, אז זה גם במו ידיו כי הוא גנב, שבו אדם יורד מדרגת קדושתו. הרי אדם אסור לו להיות עם שפחה כנענית. זה איסור הריות, זה איסור של יארג ועל יעבור. ואילו פה רבו מוסר לו שפחה כנענית וזה בסדר, והוא לא יכול להתנגד אפילו. ממילא, אנחנו צריכים ברגע זה לעצור, כי מגרשים אותי מהקו, מגרשים אותי מהקול, אם אפשר להמתין על הקו, אחרי החדשות, אנחנו נמשיך, אולי בינתיים אני אזכר יותר.
ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגר של...
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל...